התשובה הזאת תהיה כהכנה לשיעור. אפשר לשאול שאלה, רב?
בבקשה.
ביום שלישי בירושלים אתה אמרת ש... שאין לך מילים ואין לך כוח לדבר, כיוון שאתה לא מרגיש, אין את החיסרון הזה. עכשיו, מה נדרש מאיתנו כאן ועכשיו בשביל ליצור את החיסרון הזה ולמסור אותו אליך, בשביל שיבצרו המילים האלה שאנחנו כל כך צריכים אותן?
זה באמת היה גילוי מאוד מעניין עבורי, משהו שמאוד ריגש אותי. אף פעם אין לי בעיה לדבר, היות ואני חי בתוך מה שאני אומר, בתוך מה שאני מדבר עליו, ונאמר כמו אדם שיכול לספר על המשפחה שלו, או על איזושהי עבודה מעניינת שהוא עוסק בה. כלומר, הוא יכול לדבר על זה בצורה כזאת מאוד חלקה ובכל קומבינציה אפשרית, זה החיים שלו. ככה אני. ופתאום אני גיליתי, וזה כבר מספר שעות קודם לכן כבר, אני פשוט לא הבנתי מה קורה איתי בדיוק, לא יכלתי להבין. אני ראיתי שאני פשוט לא מסוגל לדבר. זה היה... איזשהו מפגש מאוד חשוב עם קהל גדול, שליש מהקהל הזה מתוך 3,000 האנשים שהיו, 1,000 אנשים, פשוט היו אנשים שהגיעו היות והזמינו אותם. זה לא שהם בעצמם תלמידים שלנו או חברים שלנו, ואני רציתי להופיע בצורה מאוד מוצלחת בפניהם. כיוון שעם התלמידים, אלה שמשתוקקים, שלומדים יחד איתך, יש לך קשר איתם. הם הולכים יחד איתך בעליות, בירידות, בטוב וברע. אנחנו יחד חווים את הדרך המשותפת שלנו, וכאשר כאן יש פה כל כך הרבה אנשים חדשים, מקרים כביכול, יש רצון להראות מה זה הדבר הזה שאנחנו עוסקים בו, מה אנחנו מציעים בעצם, ופשוט לא היו לי שום כוחות לדבר. בדרך כלל, אני מדבר, והשותף שלי, התלמיד שלי אורן, הוא עוצר אותי, וכאן אני מסתכל על השעון, עברה רק דקה, ממש ככה, מסתכל, רק שתי דקות עברו, אני מנסה להגיד משהו, אני מסתכל על השעון, הוא לפחות לדבר חצי שעה, ואחרי זה שאלות, תשובות, אין לי שום מושג מה לעשות עם עצמי, ואז פתאום התחברה לי הסיבה, לא הייתה מספיק הכנה, לשיחה הזו שלי עם האנשים, ההכנה היא צריכה להיות ברובד, ברמה אחרת לגמרי, של חיבור ואיחוד עם הקבוצה. בדרך כלל אני הייתי מדבר מעצמי, כן, הקבוצה היא ככה מאוד תומכת בי, אני מרגיש אותם, מרגיש את הכלי העולמי, את החיבור העולמי שלנו, אבל בכל זאת מדבר מתוכי, וכאן לא, כאן היה צורך בהכנה של כל הקבוצה, לא היה את זה, ברמה כזו שבאמת הם, מהלך הדקות האלו שבהן אני נמצא בהרצאה, על הבמה, שהם ירגישו את עצמם לחלוטין יושבים לידי. זה הרצון, הצורך שאני הרגשתי. כלומר, התמיכה היא לא צריכה להיות באיזושהי הזדהות, שם איפשהו בתמיכה מהצד. נו, חבר נסע, אנחנו תומכים בו. לא, אני נמצא יחד איתו שם, בו זמנית, יחד איתו, אני מחולל את הפעולה הזו עד כדי כך, בכזו עוצמה. מעולם לא הרגשתי כזו דרישה לחיבור, הצורך בחיבור. ומה גם שזה חיבור כזה שאני צובר על תוכי את הכוחות של תלמידיי ככה כדי שאני אוכל להוציא אליהם חזרה את מה שהם דורשים. אני מרגיש את הרצון, אני מרגיש את כל הניואנסים, את כל הפעפועים של התנודות, של מצבי הרוח והמצבים השונים, אבל מהם באותו הרגע הנתון נדרש, והם לא אשמים, אני לא הכנתי אותם לזה. אני נדרש מהם שהם פשוט יהיו בתוכי בצורה הכרתית מצידם, וזה היה חסר. אז הערב הוא עבר באופן יחסית בצורה חלשה, ואולי להפך, במשהו ככה באופן טרגי, היו גם כאלה איזה שהן התרשמויות. אני חושב שזה טוב. כלומר, מה שהיה, היה, ואין שום דבר רע לומר על זה. מה שהיה, היה. אבל המצב הזה, צריך להבין אותו, להגיע לאיזושהי הכרה שאנחנו עלינו למדרגה חדשה לגמרי, שאנחנו צריכים לעשות הכל יחד, אין אני ואתם, אלא אנחנו יחד, מהלך הקונגרס הזה עובדים בצורה משותפת כדי ליצור כזה כוח של חיבור ואיחוד בינינו, של הרצונות שלנו, של ההשתוקקויות שלנו, כלפי גילוי העולם, כדי להרגיש בתוך החיבור הזה את הכוח. אם אני אומר משהו, אתם יחד איתי, ואם אתם, אז אני יחד איתכם. מין כזו התכוללות. כזו התכוללות הדדית, זה משהו שהוא פשוט הכרחי עבורנו. אז ממש לפני יומיים גילינו את זה, שהקשר הוא כבר הופך להיות דווקא של התקללות, ואני מאוד שמח על זה. זה אומר שבכל זאת יש כמות, יש מסה גדולה של תלמידים שעולים קרוב וקרוב יותר אל המדרגה שלי, ואנחנו יכולים להימצא בכזה רובד של תקשורת בינינו. אני מקווה שבצורה כזו אנחנו נפעל בינינו בכנס, אנחנו נהווה אחד שלם. אין כאן מורה, מרצה ותלמידים, מאזינים, אלא יש כאן אחד שלם, רצון משותף, שרוצה לגלות את מטרת החיים. אני חושב שנצליח לעשות את זה. ביקשו ממני בפעם הראשונה לדבר על, כלומר בתחילת הכנס, לדבר על חוכמת הקבלה. למרות שאנחנו מדברים על זה המון, אבל בכל זאת יש יותר ויותר עמקות שניתן לגלות. אנחנו לומדים על ההיסטוריה, איך התהווה העולם שלנו, איך הוא נוצר, מה נתפתח. אולי פחות או יותר המדע מספר לנו על זה. אחר כך כל האבולוציה, האבולוציה הקוסמית ושל כדור הארץ, וההתפתחות והופעתו של האדם. בהדרגה, דומם, צומח, הטבע, הדומם, צומח, החי, ואז המדבר, האדם, ויש מצבי ביניים בין הדרגות האלה שהם קורל, שזה חצי חי, חצי דומם, חצי צומח, חצי דומם, ויש מצב בין העולם הצומח לחי, יש מצבי ביניים בין החי לאדם, שזה הקוף והאדם. במה הוא נבדל מהחי, מהבעל חיים? אם הוא חושב על עצמו כיצד פשוט להתקיים בעולם הזה, אז הוא נמצא באותה המדרגה של הבהמה. מובן שיש לו שכל יותר מפותח והרגשות יותר מפותחים, על כגון אנחנו מבינים שאם הדאגה היא רק עבור עצמך ורק במסגרת הקיום הזה, אז זה אותו המדרגה כמו הבהמה, רק ככה יותר מפותחת, מסתגלת, ואולי דווקא להפך, התכונות האלה שניתנו לאדם, השכל, הרגש, הוא משתתף בהם אולי בכלל לא בכיוון הרצוי. ותחילתו של האדם הוא בזה שהוא שואל את השאלה על מטרת החיים. כלומר, אם אין שאלה על מטרת החיים, אז כמו בעל חיים, חי ומקיים את עצמו בצורה האופטימלית ביותר כדי לענות לעצמו, ליצור לעצמו ביטחון ככל הניתן, ושיהיה לו אוכל והמשכיות. ואם האדם שואל על מהות, מאין אני, איך עוברים החיים שלי ולאן אני, האם יש בכל זה איזושהי משמעות, כלומר, נשאלת שאלה על משהו גבוה מהחיים האלה, גבוה מהגוף שלו, אז מתעוררות בו שאלות מדרגת האדם, דרגת המדבר, וצריך לתת לו לזה מענה. אנחנו רואים שמהלך הדורות אנשים שאלו את השאלות האלה, עד כדי כך שהייתה להם ממש דרישה לגלות את התשובה, אחרת אין שום משמעות לחיים, אם אין לה משמעות חיים, אם אין איזושהי מטרה שהיא גבוהה מהחיים עצמם, וחשבנו, המצאנו לזה כל מיני תשובות כדי שאיכשהו להרגיע את עצמנו, כדי איכשהו להרגיע את החברה. קשה לחיות בלי תשובה לשאלה של מהי מטרת החיים אם השאלה הזאת היא מתעוררת באדם. על כיצד לגלות זאת, אנחנו רואים שבעולם יש המון תשובות. זה דתות ומיסטיקה וכל מיני שיטות וזרמים למיניהם, וגם המדע נותן לזה הרבה תשובות, והפסיכולוגיה, וכעיקרון, האמת, אין שום תשובות. התשובה הראשונה שאנחנו קיבלנו זה התשובה שמצא אדם לפני 5,777 שנים, קראו לו אדם, והוא כתב על הגילוי שלו, על מטרת החיים, והוא קרא לספר שלו רזיאל המלאך, והוא סיפר שם שלמעשה שקיים כוח אחד של הטבע, אנחנו צריכים לגלות אותו, ומתוך זה אנחנו נגלה את כל היתר, כיוון שלמעשה הכל מגיע משם. מתוך הכוח האחד הזה שתומן בחובו את כל מה שנולד מתוכו ולאחר מכן השתלשל בצורה של כוחות ושדות, ואחרי זה בצורה יותר גשמית, מוגשמת, עד ליקום שלנו, כאשר במדרגה הגבוהה ביותר של הכוח הזה, של האנרגיה העליונה הזאת, שהיא באה בצורה של אור, חדרה אל תוך החלל הריקן, קודם כל הולידה את החלל הריקן הזה, גם היה צורך ליצור אותו, ולאחר מכן יצר בו את היקום שלנו ואת כל היתר. כל זה נכתב בצורה מאוד מפתיעה לפני 5,777 שנים בספר שנקרא הכוח הנסתר. למה זה נסתר? כיוון שכלפי האדם זה לא גלוי, כמו כוחות אחרים שבטבע. וכאשר האדם שואל על מטרת החיים, אז התשובה יכולה להיות רק בזה של להשיג את אותו הכוח העליון, הכוח האחד, היחיד, שכולל בתוכו את כל יתר הכוחות כחלקים שמרכיבים אותו, ומתוך ההשגה הזאת הוא מגלה את הכל. האדם הוא מסוגל לעשות זאת. את כל זה כתב לנו אדם. ומכאן חוכמת הקבלה, החוכמה כיצד לגבל את הידע הזה, איך להגיע לאיזושהי היכרות עם הכוח העליון. אבל הוא לא סתם תיאר את זה, אלא הוא ואחריו כל האלו שכבר הלכו בעקבותיו ולא היו דורות, דורות של אנשים שהשיגו מהלך אלפי שנים את החוכמה הזו. מלבד זאת, הם כתבו שיטה, מה גם שאם השיטה עצמה, המדע עצמו קצת הלך והתרחב, נכתב בצורה יותר מתאימה וקרובה עבורנו, השפה שבה ניתן לתאר אותה נוצרה, איזשהו אלגוריתם מיוחד לשם כך. אז העיקר מתוך החוכמה הזו זה החלק המעשי שבה. לשאול את השאלה יכול כל אחד, ובכל אדם, ובמיוחד בילדים, אנחנו יודעים גם בנו איך השאלה הזאת התעוררה בנו בילדות על מטרת החיים, ואחרי זה לאן שהוא נעלמה. החיים קצת ככה עולים עליך כמו מחבש, ואתה איכשהו מתחיל להתעסק בזה. והעיקר בחוכמת הקבלה זה החלק המעשי, זה כיצד להשיג, כיצד לגלות את אותו הכוח העליון, ומשם אנחנו נברר את הכל. כיצד אנחנו יכולים לקרוא את מה שכתב מישהו עליה, כאשר אנחנו מסוגלים לגלות אותה, יהיה לנו מובן הכל. איך נוצרו כל החוקים, והטבע, והחברה, ואנחנו עצמנו, וכל ההיסטוריה של האנושות, איך הכל זורם ומתפתח, ולאן הכל מוביל וכן הלאה. מה גם שהמצב שבו נמצא העולם שלנו כיום, אגב, המצב הוא מאוד מיוחד, כיוון שדווקא המצב הזה הוא נמצא בהתאמה להתפתחות של האדם. המצב הזה הוא דוחף את האדם לשאלה של מה הטעם בחיים. אנחנו יצאנו לכזה מצב שבו כל השיטה הקודמת של ההתפתחות שלנו, כל הפרדיגמה הקודמת, היא לחלוטין התגלתה כלא מתאימה. לא סתם האדם שואל את השאלה על מה הטעם בחיי כיום, אלא זה הכרחי עבורו כדי להמשיך את הקיום שלו. זאת אומרת, ישנם אנשים שמתישהו זה עניין אותם, לא, הם ככה התעסקו בשאלות האלה, הפילוסופים, פסיכולוגים, סתם אנשים עם חיפוש. למדו את הרוח האנושית וכן הלאה. והיום אנחנו רואים שהאנשים כמו פוליטיקאים, כלכלנים, סוציולוגים וכן הלאה, כלומר אנשים שהם מדענים, אנשים שבסופו של דבר אוהבים דיוק והכל לפרטים ולהרגיש ולחוש את הכל ולמדוד את הכל, הם לא יודעים כיצד להמשיך. אז המצב הזה של העולם דווקא הוא שמוביל אותנו לזה שכולם ישאלו את השאלה של מה הטעם בחיים, ולגלות את התשובה לשאלה הזאת. אז לשם כך קיימת חוכמת הקבלה, וכמה שזה לא מוזר, כאשר אנחנו מוצאים את חוכמת הקבלה, אנחנו נדהמים שזה בכלל קיים שם. היות ותמיד חשבו על החוכמה הזאת משהו אחר לגמרי, חשבו שזה איזושהי מיסטיקה, שזה אולי, לא יודע, איזה שהם כישופים, ניבוי עתידות. אני כבר קראתי ואני אקרא כאן עוד איזה כמה ציטוטים על חוכמת הקבלה של הפילוסופים העתיקים.
הפירוש הנכון של חוקי המציאות של היקום שהתגלה נקרא חוכמת הקבלה. הכוונה לפיקו מירנדולה כתב את זה. והריציוס זה הכל ממדענים של ימי הביניים. קבלה זה היכולת להוציא את כל הסודות האלוקיים והאנושיים בצורה אלגורית, במשמעות האלגורית. הכוונה היא באיזה סגנון היא כתובה, כן? ג'ורדנו ברונו כותב, קבלה נותנת לעיקרון העליון, השלכות והתפצלויות של משמעות העליונה, בסוף אפשר להוציא את כל העליון למקור אחד, לכוח אחד, כמו כל האור שמאיר, האור שנשבר בכל אחד מאיתנו או בכל חפץ, שאפשר להביא אותו לאותו עיקרון אחד הפורמלי, שזה המקור של כל ההשלכות והביטויים של האור. פורציוס כותב, כל הפיזיקה שכוללת את כל המדעים הפרטיים, אסטרונומיה, מנטיה, הידרומנטיה, אלכימיה, היום זה הכל מדעים, כן, אבל אז זה נקרא, כל אלה הן מטריצות של חוכמת הקבלה האצילית. נהיה ברור שהחוכמה של חוכמת הקבלה שולטת במידה גדולה בכל שאר המדענים, מדעים. פיקו דה מירנדולה שוב פעם כותב שמדעים כמו מתמטיקה, פילוסופיה, תיאולוגיה לוקחות את העיקרון הבסיסי מחוכמת הקבלה, לכן כל המדעים הם הנגזרות של החוכמה הזאת, וכל החוקים שלהם, של המדעים, הם כפופים לחוקים של חוכמת הקבלה, והם לא מספיקים בלי החוכמה הזאת. כי בקבלה הכל זה נקשר לאור וכלי, כלומר לשני היסודות של הבריאה, של כל העולמות. גם של החלק ההוא של העולם, שקשור להנהגה, שבינתיים נסתר מאיתנו, וגם לחלק שלנו, שכבר קשור למימוש של ההנהגה. סך הכל יש שתי מדעים, חוכמה אחת קומבינטוריקה, וזה מידה של ההתקדמות של המדעים של העולם, והחוכמה השנייה מדברת על הכוחות העליונים מנהיגים את העולם. גטה כותב שהגישה הקבליסטית היא החוכמה המקיפה ביותר, שאי אפשר לתאר כמה שהיא כוללת בתוכה. בקיצור, דברים מופלאים. האדם הראשון שגילה את חוכמת הקבלה ידע את התיאורים של כל החפצים ונתן להם את השמות האמיתיים להם, מתוך ההשגה, הכוונה. רויכלין, פילוסוף גדול של המאה ה-15, יש לו שם איזה... אומר שחוכמת הקבלה לא מאפשרת לנו להעביר את חיינו באפר, אלא מעלה את שכלנו לפסגת התודעה. שלייקר כותב, המאה ה-19, כן? תחילת המאה ה-19. חוכמת הקבלה לא מאפשרת לנו... לא. אסתטיקה אמיתית זו חוכמת הקבלה. לייבניץ, מה שאנחנו למדנו, הוא כותב כמתמטיקאי, טוב, יש פה הרבה דברים מאוד, פיתגורס, אגב, רייכלין כותב על פיתגורס, בארטה דה קבליסטיקה, הוא כותב, מורי פיתגורס, תרגם את המילה קבלה שלא ידוע בני דורו למילה פילוסופיה. תלמד את חוכמת הקבלה, היא תסביר לך את הכל. יש פה המון ציטוטים, ורדיאב, סולוביוב, הרבה רוסים גם, פילוסופים והוגי דעות. מה אני רוצה להגיד? בעצם כל מי שמבין, הוא מבין שחוכמת הקבלה זו חוכמה מיוחדת, שבעצם כן מסבירה לך את הכל. אבל בשביל להשיג אותה צריך באמת להשיג אותה, והיא ניתנת להשגה לא דרך אותו שכל ואותו רצון, הכוונה לטבע שלנו, כן? שאיתו אנחנו נולדים בדרגת החי, כי האדם נולד כחיה קטנה. אלא אם כן רק נפתח בעצמנו תכונה של הדרגה הבאה, של דרגת האדם. אדם המילה דומה לאותו הכוח העליון, ואז במידת ההידמות, כמו גם בעולם שלנו, אנחנו מסוגלים לקבל אותות מסוימים מהעולם הסובב אותנו, רק במידת ההתאמה, במידת איך החושים שלי, חושי שמיעה או ראייה עובדים באותו הטווח. באותו הטווח אני גם מקבל את העולם החיצוני. יש בו עוד הרבה גלים ומקורות, תדרים שאותם אני לא תופס. כלומר, אני תופס רק את העולם באותו היקף שהחושים שלי מכוונים אליהם, או מכשירים שאני יכול ליצור בשביל להרחיב את הטווח. לא יותר מזה, אנחנו לא יוצרים משהו שאין בנו, אנחנו רק מגדילים את מה שיש. ובכן, כאן, בשביל להשיג את הכוח העליון, אנחנו צריכים ליצור בתוכנו חוש נוסף חדש לגמרי, חדש מבחינה איכותית, כי כל החושים שלנו הם מבוססים על קבלה עבור עצמי, ולכן אנחנו מקבלים מהעולם הסובב רק מה ששייך אלינו, מה שרע לי ומה שטוב לי יהיה מהעולם הזה שלנו, כן? וסך הכל העולם בפני עצמו אני לא מקבל. אפשר לצייר? נגיד, אם יש כאן את העולם, וכאן יש את חמשת החושים שלי, נניח, אז אני דרכם תופס. דרך פילטר, קודם כל, באותם תדרים שאני מכוון אליהם, ושנית, יש כאן גם את האגו שלי, שמסנן את הכל לפי עיקרון אחד, לפי עיקרון של טוב לי או רע לי. אם אין את זה ברצון, אם אין ברצון הרגשה שזה יהיה טוב לי או רע לי, אני לא תופס את זה בכלל, אני אדיש לזה ולא רואה את זה. ולכן אנחנו תופסים רק את מה ש... את מה שטוב לרצון שלנו, כלומר התרשמות שלילית או חיובית עבורו. אם זה מזיק, אני יכול לראות את זה, או שזה יכול למלא, ואז גם אני יכול לראות את זה. בכזאת צורה, גם אם אנחנו נלך ונרחיב את החושים שלנו וניצור כל מיני מכשירים שיגדילו את ה... אתם יודעים, טלסקופים, מיקרוסקופים למיניהם, זה לא יעזור. כי האגו שלנו שעומד מאחורי זה, הוא מסנן את הכל. ובנושא הזה יש כבר באמת הרבה מאוד עבודות ומחקרים של פסיכולוגים, פיזיקאים. פיזיקאים אנחנו מכירים שזה... שהכוונה היא לעמדת המתבונן, ככה זה נקרא, פיזיקה של ניוטון, שם מדברים על היקום כמו שאנחנו רואים אותו, כלומר זו תפיסה די פשוטה. למרות שניוטון למד קבלה ולמד את שפת העברית בשביל ללמוד את החומרים האלה במקור, ועדיין, תפיסת העולם שלו היא כזאת, שהעולם כמו שאנחנו רואים אותו, ואחרי זה איינשטיין ויו אברט, כלומר זה כבר תפיסה אחרת לגמרי, שהעולם שסביבנו הוא לא כמו שאנחנו תופסים אותו, הוא שונה לחלוטין, וכשאנחנו תופסים אותו, אנחנו משנים אותו בתכונות שלנו. אפילו כשאנחנו סתם עדים ל... לכל מיני מקרים או אירועים, אנחנו רק בעדות שלנו כבר מכניסים את ההפרעה שלנו, הם לא כמו שהם היו בלי התפיסה שלנו. זה לא רק שאנחנו מקבלים הכל בצורה מסוננת על ידי האגו שלנו, זה גם כשאנחנו מסתכלים על משהו, כבר בהשתתפות הזאת שלנו אנחנו מתערבים בתמונת העולם. הסתכלתי על איזה כוכב, והכוכב הזה כבר נהיה שונה, רק מתוך זה שהסתכלתי עליו. וזה מה שאומרים הפיזיקאים. אנחנו כבר מתחילים ממש לגשת בימינו כלפי זה שיש תפיסה שונה של העולם. לא אותה תפיסה פורמלית שמבוססת על החושים הבאימים שלנו. חוכמת הקבלה אומרת בצורה פשוטה שחוץ מהאיבר הזה, שזה האגו שלך, שבו אתה מקבל רק מה שטוב לך, תבנה לך חוש אחר, חוש שיהיה מכוון להשפעה. אם אתה תיקח את התכונה הזאת של החוש החדש, חוש תפיסה חדש שלך, תפתח אותם כך שהם יהיו מחוץ אליך, אז אתה באמת תוכל לקבוע מה זה העולם הזה שנמצא שם. אתה תראה אותו אחר, אתה תראה אותו אמיתי. ולא רק תראה, אתה הרי גם תשנה את עצמך. יהיה לך אז כבר את החוש החדש הזה, הוא יקרא נשמה, וזה לא חשוב איך אנחנו נקרא לו, אולי אפילו לא נקרא לו נשמה, רק בשביל לא להתבלבל. אבל יהיה החוש הזה, ובו אתה תתפוס את העולם החיצון הזה, כמו שהוא בלי הפרעות, אתה תראה את הכוחות הקשרים והמטרות שלו, אתה כל כך תתקשר אליו, עד כדי כך שכל זה, מה שנמצא בתוך האגו שלך, כל זה, זה המצב הבהמי שלך, הגוף הבהמי שלך. הוא ימות, אתה אפילו לא תרגיש את זה. הוא יראה לך עד כדי כך מיקרוסקופי. הקבלה הזאת של ההרגשה שנקראת החיים, בהשוואה למה שאתה תרגיש כשאתה תקבל את העולם שנמצא מחוץ אליך. וכשאתה תהיה בהרגשה כקיים בעולם ההוא. לזה חוכמת הקבלה מובילה את האדם. היא אומרת, תראה את העולם שלך בעודך בחיים. כלומר, האדם נמצא בעולם הזה, במה שהוא מרגיש עכשיו בדרגה הזאת, בדומם צומח והחי, בשביל לצאת לדרגה הבאה, דרגת האדם. כלומר, כן להתקיים בעולם הזה, בדרגה הזאת, ב-70 שנה שלו, 100 שנים, כל אחד איך שבא לו. את זה אנחנו צריכים בשביל לפתח את עצמנו ולעלות להרגשה של העולם העליון, ולהתפתח שם כבר. אז ההרגשה הזאת, או הפרדיגמה הזאת של הקיום, שכל מה שיש לנו אז, כשאנחנו רוכשים את החוש החדש ואת הרגשת העולם החדשה, זה נקרא עולם עליון, לזה אנחנו צריכים לעלות, ואז כל מה שנתפס על ידי הגוף שלנו, הוא פשוט יזוז הצידה, הוא יפסיק להיות מורגש. כרגיל, כמו כל הרגשה חזקה יותר, מדכא את הרגשה החלשה. אנחנו רואים את זה גם בגוף שלנו. אני שנמצא בדרגת החי, אני מקצץ שערות ולא מרגיש כאב, כי זה דרגת צומח, ואני דרגת חי. אני יכול להיפטר מהדרגה ההיא בלי כאב. ככה אנחנו צריכים לעלות לדרגה הבאה שלנו, דרגת האדם. ובכן, הבעיה היא לצאת לדרגה הבאה, היא כל הזמן שולטת בנו, ואנחנו חיים בשביל זה, ובמהלך כל ההיסטוריה של האנושות התקדמנו לזה. נדחפנו על ידי האגו מאחורה בשביל שהוא יתפתח, וישיג את המצב הזה שלנו, כשאנחנו רואים שהאדם כביכול השיג את הכל, אבל הוא אין לו כלום בעצם. לכן בהגדרה של חוכמת הקבלה, בעל הסולם כותב שזה גילוי של הכוח השולט, הכוח האחד, היחיד, שכמובן קיים מחוץ לזמן ולמקום או לתנועה. את זה אנחנו יודעים מתוך הפיזיקה המודרנית, זה העולם הריאלי, אמנם לא בהרגשה שלנו, אלא בחקר שלנו. זה כוח בכל הביטויים שלו שמתבטא בעולמות, וכוח שניתן להשגת האדם בכל הדרכים שאפשר להשתמש בהן עד לסוף תיקון של כל הדורות, עד שכולנו נגלה את הכוח העליון הזה. מהות הקיום שלנו דווקא בזה, זה מה שהמקובלים אומרים, דווקא בגילוי הכוח העליון הזה, כי הגילוי של הכוח הזה, בהתאם לשינויים שלנו, יש פה חוק של השתוות צורה, במידה שבה אני משנה את עצמי, למידת ההשפעה, אהבה, יציאה כלפי החוץ מעל עצמי, מעל האגו הבהמי שלי. באותה מידה אני מתחיל להרגיש את העולם שלא מקבל הפרעות ממני, את הכוח האחד הזה, אני מתחיל להתקשר אליו ומתחיל להיות חלק מהמערכת הזאת. ואז הקבלים מסבירים, מקובלים מסבירים איך זה קורה. ההימצאות שלנו בעולם הזה, בשביל לתת לאדם את האפשרות להתפתחות מתוך המדרגה העליונה של העולם, מתוך הדרגה של הכוח האחד הזה, אנחנו ירדנו למצב התחתון הזה שממנו אנחנו יכולים לעלות, לעלות את ה... להתחיל את המימוש שלנו, והמימוש מסתכם בזה שלמרות שבדרגה הנמוכה הזאת יש פה הבדל גדול מאוד, עצום, ביני לבין הבורא, הבורא זה הכוח העליון הזה, וזה אני כאן, החיה הקטנה, והבדל עצום בינינו. אבל את ההבדל הזה אני כן צריך לשמר. אני צריך להיות נבדל ממנו, ואז האני שלי כל הזמן יגדל, ובמקביל אני גם כל הזמן עולה בהשתוות אליו. בסופו של דבר אני מורכב לא רק מהאני, אלא יש בי כבר שתי תכונות, אני מצד אחד ובורא מצד שני. כלומר, כמה שאני עולה יותר גבוה, ככה אני יותר צובר בי את תכונת האגו שלי מצד אחד, האני, מצד שני את הבורא. כשאני מחבר את שניהם בתוכי, וזה נקרא עלייה בקו האמצעי.
Вот таким образом мы идём вперёд.
בצורה כזאת אנחנו מתקדמים. ומכאן
очень много всевозможных действий, которые
יש לנו הרבה פעולות שאנחנו צריכים לבצע אותן על עצמנו בכדי ואנחנו מקווים שאנחנו נעשה את זה בשביל
почувствовать
להרגיש לחוש בתוכנו את המצב הזה.
чтобы соединились в нас
בשביל שיתחברו בנו יחד עם האגו שלנו גם כן תכונת ההשפעה בשביל שהתכונות האלה יתחברו בצורה כזאת כמו שאנחנו לומדים שהאגו שלנו יהיה למטה ומעליו יהיה מסך תכונת ההשפעה ואז אנחנו נשתמש באגו שלנו לכיוון ההופכי
ради отдачи
למען ההשפעה, על מנת להשפיע, ואז אנחנו נוכל להעביר דרכנו אין סוף. ממש את כל הכוח הנצחי העליון של העולם, ואנחנו נדע ונרגיש כל מה שנמצא בבריאה. על זה חוכמת הקבלה מדברת. וחוץ מזה, כמו שאנחנו שמענו מהציטוטים של חכמים, כשאנחנו מתחילים ללמוד את החוכמה, בייחוד כשאנחנו מתחילים להשיג אותה, אז אנחנו מתחילים לראות את המקור של כל המדעים. כל מה שאנחנו לומדים בעולם שלנו, כיוון שזה תולדה של הכוח העליון, אנחנו משיגים את המדעים האלה, מתחילים להרגיש מבפנים שלהם, על מה הם מדברים, מה התוכן הפנימי, מה המהות שלהם, ובעצם רואים את כל מה שקורה לנו וכל מה שקורה מחוץ לנו. והכי חשוב שאנחנו מתחילים לראות מה קורה איתנו, איך אנחנו משתנים. זו שרשרת מופלאה של התרשמויות פנימיות שמראה לאדם איך הוא בעצמו נולד בצורה הדרגתית, בצורה חדשה לגמרי, איך הנולד, איך האדם נולד בו. כל מיני מאבקים פנימיים, ספקות, עליות, נפילות, כל מיני הרגשות שאתם כבר יודעים על מה אני מדבר במידה מסוימת, וכל זה בדרך לכוח העליון, כי במידה שאנחנו מתקדמים לקראתו, אנחנו הולכים שמאלה לאגו הגדול יותר, ואז פתאום שוב רוצים להתחבר עם הכוח העליון במידת ההשפעה, ואז אנחנו מתקרבים לקו אמצע, ושוב שמאלה, ושוב ימינה, ושוב כלפי תכונת ההשפעה. כלומר, כל הדרך שלנו היא, היא כזאת משתנה ומתחלפת, היא בצורה של זיגזג. ואם אנחנו רוצים להתקדם נכון, יש רק תנאי אחד. רק אם אנחנו מעמידים מולנו את הקבוצה, שכל הזמן תראה לנו, תדגים לנו מהו הכוח העליון. הכוח העליון הזה נסתר ואני יכול לצייר אותו איך שבא לי. אבל לצייר את זה בצורה נכונה, בשביל שכל פעם יהיה לי יותר צעד ועוד צעד כלפי התכונה הזאת, זה אפשר לעשות רק בדרך אחת, אם אני כל הזמן קשור לקבוצה, לאנשים אחרים, וכל הזמן עובד יחד איתם בהשפעה הדדית. לשחק בזה יחד, לשחק את הדרגה הבאה הזאת, לשחק את גילוי הבורא, את תכונת ההשפעה הזאת, כשאנחנו מפתחים אותה בינינו בצורה הדדית, זו בעצם כל המימוש הקבלי. בשביל זה יש את כל האנושות, בכדי שאנחנו בינינו בסופו של דבר נממש את תכונת ההשפעה הזאת, ואז נגלה בצורה מלאה את המצב שנקרא האדם, המצב הבא. זה המשבר האחרון הסופי של האנושות שמוביל אותנו לזה. הוא סך הכל רק מתחיל, ולפנינו יש עוד הרבה גילויים של המשבר הלא נעימים, אם אנחנו לא נוכל להתאים את עצמנו בצורה נכונה כלפיו, כי כל מה שקורה, קורה רק בכדי שאנחנו נתעלה לדרגת הכוח העליון הזה. אני חושב שאנחנו נצליח לעשות את זה יחד, אנחנו נוכל לדבר את כל זה ולעבוד את כל זה בסדנאות שלנו. וזהו, זה לפחות קצת במה שהיה אפשר לגעת, אמרתי.
תלמד את חוכמת הקבלה, והיא תגלה לך את הכל כמו שאמרו אבותינו. דרך אגב, היה עושה טוב. ועכשיו מה? שאלות. אז בואו נמשיך. יש כאן בכובעים האדומים יושבים הכיפות האדומות, וזהו, או שאתם תבואו אליהם עם המיקרופון. הם יבואו אליכם, בסדר גמור. אז כאן בנים, שם בנות, כל שאלה עדיף קודם כל לפי הנושא, אבל כעיקרון, איך שאתם רוצים. בבקשה.
Ну, пожалуйста, вы выбирайте. Ну, ну женщина. Вперед.
Можно? Меня зовут Татьяна.
Корим ли Татьяна? Они гати ми Иренбург. ומה שמטריד אותי זה מה זה השתוקקות לאיזון בדרגת האדם. ואיך לבנות את בית המקדש. שאפשר לחזור אליו כל הזמן, ובכלל, מה זה בית מקדש בחוכמת הקבלה?
השאיפה לאיזון זה החוק העיקרי שבטבע. בדרגות הדומם צומח והחי, הטבע מקיים את זה בצורה אינסטינקטיבית, אוטומטית, בכוחותיו עצמו. אנחנו רואים, לפי מה שאנחנו רואים בחלל וחוקרים, לפי איך שאנחנו רואים שמתפקד העולם, האורגניזמים החיים, בכל הרבדים, באקוספירה, כדור הארץ, כל הטבע משתוקק לאיזון, שם חם, שם קר, יוצר כזה התקללות נוצרת, והם מתאזנים, שם יש לחץ ושם יש חוסר לחץ. עוד פעם קורה אותו התהליך, תמיד הטבע הוא משתוקק לאיזון. כל כוח שואף לאיזון. וכך גם אנחנו. מה גם, מה זאת אומרת חוק השתוות הצורה? חוק השתוות הצורה משמע שאם אני שווה לך בצורה באופן מסוים, אז במסגרת שבה אנחנו שווים בצורתנו, אנחנו מבינים זה את זה. אם החוש שלי שם, השמיעה, הראייה, לא חשוב איזה, באיזושהי מידה, באיזשהו תחום, הוא דומה למה שמתרחש, אז אני מרגיש את הדבר הזה שמתרחש. כלומר, חוק השתוות הצורה, זהו כלי הקומוניקציה העיקרי בעולם שלנו מצדנו, ומצד הטבע זה פשוט החוק העיקרי שאליו הוא שואף. חוק איזון, מלבד דרגת האדם. בדרגת האדם, הטבע להפך. הוא משאיר את זה לנו. הוא אומר כאילו, על ידי זה שאתה תדמה להטבע, על ידי זה שאתה תביא את עצמך לאיזון בכל רבד, החברתי, הלא חשוב איזה, האדם בעצמו צריך להגיע לזה. למה? כי אז הוא יגיע לדרגת האדם ולא יישאר בבחינת בהמה. ולכן בעולם שלנו אנחנו כל הזמן סובלים, למרות שאנחנו הכי חכמים והכי חזקים והכי הכי הכי הכל, על האמת היא שאנחנו הכי זעומים, היות ותראו מה אנחנו עושים עם עצמנו ועם העולם. אנחנו לחלוטין לא בעלי תבונה. אם להסתכל על מה שאנחנו עושים עם כדור הארץ שעליו אנחנו חיים, ובינינו, איך אנחנו מענים זה את זה, וכן הלאה. אז כאן הטבע משאיר את זה לנו, את חופש הבחירה. רק לבני האדם. ולכן אנחנו צריכים ללמוד את החוק הזה. אז קבלה היא מלמדת אותנו כיצד לממש באדם ובחברה האנושית את חוק השתוות הצורה. חוק השתוות הצורה, אז אם אנחנו ממשים אותו על עצמנו בצורה נכונה, אז הוא מעלה אותנו ומוציא אותנו למדרגה שבו אנחנו משתובים עם הטבע, כיוון שבשביל זה אנחנו צריכים להתחבר כולנו יחד, להגיע לכזה סכום משותף בינינו, כל השבעה מיליארד שאנחנו נעבר רצון אחד משותף. מה גם שזה זה תמון בתוכנית של הטבע, אנחנו נגיע לזה ככה או אחרת, רק בדרך חיסורים או בדרך של הכרה. אז בשביל להגיע לזה בצורה הכרתית ולא סתם מתוך חיסורים, כיוון שזה בעיות קשות מאוד לאורך דורות, אז בשביל זה מתגלה חוכמת הקבלה. אל צריך לממש אותה. כלומר, לממש בזה שכל פעם האדם יוצא מעצמו, מתחבר עם האלה שדומים לו, שגם כן מעוניינים בשיטה הזאת, על מנת לגלות את הכוח העליון. אז חוק השתוות הצורה זה החוק העיקרי. בבקשה.
שלום רב, ארטיום נובוקוזנצק. שאלה. יצר טוב גדל ויצר רע גדל. אני מדבר על האחריות שלנו. יוצא כך שאנחנו לומדים את חוכמת הקבלה והאגו גדל, והאגו הוא גם כן משותף. הוא גדל, וזה אומר שאנחנו מאיצים את הגדלת האגו. וכמה שיותר זמן אנחנו לא מצליחים להתחבר, ככה האנושות הופכת לאגואיסטית יותר.
לא הופך להיות אגואיסטי כתוצאה מאיתנו. האגו הוא מתפתח באמת בצורה כזאת ניכרת, זה דווקא בנו. במידה שבה אתה משתוקק לאהבה כלפי החבר, באותה מידה מתעוררת בך שנאה כלפיו ודחייה. ומי שלא משתוקק, זה לא מתעורר בו, יש לו רצונות כאלה, התעוררויות רגילות, ארציות, בהמיות, וזהו, לא יותר מזה, של האגו. כאשר אני משתוקק, שואף אל הפלוס עם החבר, והגעתי לאיזשהו פלוס אחד, אז מיד מופיע אצלי מינוס אחד. כמו שכתוב בזוהר, אנחנו רואים מה הם כותבים על זה. אבל זה כאשר אני משתוקק לזה. אם אני נמצא רק ברובד הבהמי של דרגת החי, בדרגה אפס. פה, אני פשוט בהמה. כלומר, אגואיזם ארצי רגיל לחלוטין. יש לי אגואיזם ארצי, זה לא רוחני. אז האגו הזה, זה כאן, זה הרוחני. האגואיזם הרוחני. זה משהו אחר לגמרי. הוא מתגלה רק בכדי לדחוף אותי ליתר קשר עם החברים. אנחנו לומדים בקבוצה, הכל בסדר, כולם מתחברים, החברים סוחרים מרכז, הכל טוב ויפה, כולם עובדים, ופתאום, הופ! לא יכולים להביט זה בזה. אתה מבין מה אני אומר, כן? או, זה כבר טוב. אז כאן כבר מתחילה המדרגה הרוחנית השלילית, וזה טוב מאוד. עכשיו צריך להתעלות מעליה, צריך שוב לעלות מעליה לרובד הבא. למדרגה הבאה שהיא פלוס 2, וכנגד זה יופיע מינוס 2, וככה קבוע. בלי הזיגזג הזה לא יצא כלום. אתה מתאר לעצמך איזה אגו יש לאנשים שעולים כמו, נאמר, אלה שכותבים על עצמם התלמידים של רבי שמעון, הם מוכנים פשוט לשרוף אחד את השני בחיים. לנו אין דבר כזה, אבל לא איכשהו. אבל כאשר אתה מגיע למדרגה כזו, אז מתעוררות בך כאלה תכונות. אז הסביבה, הכרחי ליצור סביבה, אתה לא תוכל להגיע לכזאת מדרגה אם סביבך לא תהיה קבוצה חזקה שתתמוך בך, שהיא תכוון אותך בכל העניינים האלה, תנער אותך קצת ככה כשצריך, כדי שאתה פתאום תיזכר איפה אתה נמצא וכן הלאה. לאלץ אותך לקיים את המחויבות שלך כלפי הקבוצה, לעשות שם משהו, ימשכו אותך להפצה, יעירו אותך באמצע הלילה וכן הלאה, ואתה כלפי האחרים. בלי זה נוצר איזשהו אגו קטן בקבוצה שהיא רק של מתחילים, אם לא שומעים את זה, אם אין לידם מישהו שעוד מישהו שיוכל לעזור להם, אם לא, הקבוצה פשוט מתפוגגת וזהו. ויש הרבה כאלה. אני שומע פה ושם, מצד אחד לשמוח על זה שיש סימן מובהק של התקדמות רוחנית, זה אגו שהוא כבר רוחני. הנה הוא כבר מתחיל פלוס אחד ומינוס אחד, וכאן זה ארצי. אגו ארצי. בבקשה.
צהריים טובים, שמי יבגניה מקבוצת קרסנויארסק. רציתי לשאול על עבודה בקו האמצעי ואיך להרגיש את זה. עכשיו ציירת את המשולש הזה, יש שם קו אמצעי?
כן, יש במשולש. אין? הנה המשולש, אז איפה? אז ככה, יש כאן את הקו האמצעי? ככה הוא עובר. כלומר, הקו האמצעי הוא למעשה לא קיים. הרי קיימים רק שני כוחות בטבע. כוח ההשפעה, זה הקו האדום שסרטטתי, וכוח הקבלה, הקו השחור. והאדם הוא לא זה ולא זה. שני הכוחות האלה הם מגיעים מלמעלה. יש כוח ההשפעה שיצר כוח שהוא הופכי לו, שזה כוח הקבלה, ושני הכוחות האלה הם הפלוס והמינוס, נאמר פלוס ומינוס, והם שקיימים בטבע, ומהם מורכב הכל, דומם, צומח, חי. האדם, במובן הרוחני שלו, הוא קיים בשילוב בין השניים, בחיבור בתוכו של שני הפרמטרים האלה. הוא לא ניטרון בין הניטרון והפוזיטרון, בין הפוזיטרון והאלקטרון כחלק הניטרלי, אלא הוא שמאחד את שניהם בתוכו. הוא מחבר ביניהם לפי העיקרון, וגם את זה אנחנו למדנו, זה כבר שאלו אותנו, בצורה כזאת. זה המסך, זה הפלוס, וזה האגו, זה המינוס. והאדם, בזה שהוא מחבר בתוכו בצורה נכונה מעל האגו שלו, בצורה של אמונה למעלה מהדעת, בצורה הזאת של העבודה, הוא יוצר את הקו האמצעי. וזוהי כל האומנות. כלומר, מצד אחד, כנגד האגו, אני הולך לקראת החיבור, התקרבות לחברים, אנחנו מגלים את העולם הרוחני רק בקשר בינינו. ואנחנו נסרטט את זה עוד פעמים רבות, אני חושב בימים הקרובים. הנה אנחנו, והנה הקשר שבינינו, כאן, רק בינינו. העולם הרוחני הזה לא קיים בשום מקום אחר, רק כאשר אנחנו מתחברים בינינו, אז איך להגיד, השדה הזה שבינינו, הצהוב, זה לא אנחנו בעצמנו. אני לא צובע את העיגולים השחורים האלה. הם נשארים שחורים, עיגולים שחורים. זה נשאר כאגו שלנו. האגו שלנו הוא נשאר, הוא רק הולך וגדל. ומה שבינינו, מה ש... מתגלה בינינו, זה הספירות והעולמות, וכאן הכל מתגלה. העולם העליון הוא לא בנו, הוא לא בתוך האגו שלנו, אלא מעליו, בקשר שבינינו. ולכן חוכמת הקבלה כולה היא ואהבת לרעך כמוך. למה? היות וכאשר אתה עובד על זה, כאשר אתה יוצא מתוכך, כאשר אתה בונה איזשהו חוש חיצון כזה, אתה מתחיל להרגיש את הכוח העליון הזה, את הצהוב הזה שממלא כאן את הכל. תקרא לו בורא או כוח עליון, לא חשוב. זוהי העבודה שלנו. והיא שמתבצעת בקו האמצעי. בבקשה.
אלכסנדר ממוסקווה. יש לי כזאת שאלה. למה ככל שאתה נותן לאדם יותר, אתה נותן לו משהו שהוא צריך להעביר לאחר? מדוע האדם הזה משאיר את זה לעצמו ולא רוצה להעביר לאחר, למרות שהדבר הזה לא שייך למלכתחילה?
אני חושב שזה ככה יותר מוכיח את מה שדיברנו עליו ולא מה שאלה, אבל אם זו שאלה אני אשתדל לענות. כאשר נותנים למישהו, נו, נאמר נתת משהו למישהו, היה צריך את זה או לא דרך אגב?
האדם ביקש לעזור לו, לי זה לא, לא, לא קשה, אין לי גם שום רווח מזה, אני עשיתי לו טוב.
נו, זה גם לא טוב אם אין לך שום ברירה, איך זה אתה יכול לעשות משהו בלי שום ברירה, בלי שום רווח, בלי שום רווח, אבל נו, רווח במובן הרוחני או שמה?
אולי, כן, יכול להיות.
מה, סתם, אתה מכונה או מה?
לא, אני לא מכונה, ברור.
עשית את זה באופן הכרתי, וזה מוביל אותך למשהו.
אני מרגיש שאני מתעלה במקביל, מבחינה רוחנית.
נו, לא חשוב.
נניח, כן?
בסדר.
אז אתה מבקש מאותו אדם לעזור למישהו אחר במידת האפשרות שלו.
אם אתה עשית טוב לאחר היות והוא ביקש זאת ממך, אז למה אתה עכשיו מתחיל לדרוש ממנו משהו בחזרה?
אני רוצה שהוא יהיה עוד יותר טוב.
אתה רוצה שהוא יהיה יותר טוב? נו, חברי היקר, זה מין דרישה זאת. אין דבר כזה אצלנו. אנחנו צריכים לחשוב שבכך שאנחנו עוזרים לאדם, בזה אנחנו מתקרבים אל הכוח העליון. אנחנו משתווים איתו, הופכים להיות דומים לו. בזה, בהשפעה לאחר, אני מקבל את האפשרות להידמות לבורא, עד למצב שבו אני מתחיל להרגיש את עצמי במדרגה הראשונה של השתוות הצורה עמו. צריך להשקיע בזה איזושהי הגיעה, וצריך להשקיע בזה פעולות מסוימות, זה מצטבר, זה תהליך שמצטבר. ובמידה שבה זה הולך ומצטבר, אני מתחיל להרגיש את ההופכיות, רוצה, לא רוצה, יש בי כל מיני ספקות ואירורים וביקורת וכן הלאה. אבל אם אני הולך ומתקדם בצורה נכונה ומבין שכל זה בכדי לגדל בי את האיכות של הפעולות שלי שבעזרה הזאת והנתינה, אז נו, אני לא דורש שום דבר. למה לי לדרוש משהו? בשבילי זה כבר המימוש עצמו של הרצון שלי. השכר זה גילוי הבורא. גילוי עצמי במדרגה העליונה יותר. נו, אני צריך להודות לאותו האדם שנותן לי את האפשרות לפעול בצורה כזאת. אנחנו עובדים על זה בתוך הקבוצה. מעודדים את זה בקבוצה, כיוון שבקבוצה אני יכול לקבל כוחות כדי לפעול בצורה כזאת, אני יכול לקבל את התגובה הנכונה. אפילו אם אחר כך אני אסנה את האדם הזה, או אני אתנהג אליו בביקורתיות, גם זה בסדר. היום אני ככה כלפיו, מחר הוא ככה כלפיי, כלומר כולנו כל הזמן מתבשלים בתוך לקבל לתת, לתת לקבל, בתחושות שלנו. אז ככה ש... אבל לדרוש? לא. אין צורך. למה? הוא הרי נתן לך שירות בזה שהוא היווה אובייקט בפניך, הוא היה כאובייקט כדי לאפשר לך להידמות לבורא במדרגה הבאה שלך. הדבר היחיד שצריך לדרוש מהחברים, מהקבוצה, זה כבר לא מהחברים של הדרך, אלא זה מהקבוצה, זה התקנון, ולבוא לשיעורים, לנקות את המקום שלנו, את המרכז, לעשות איזה שהם פעולות בהפצה, זה משהו אחר. אבל לנשמה, לא כלפי האדם שחייב לממש את כל מה שאנחנו החלטנו ביחד כדי לקיים את המסגרת שלנו, אלא כלפי נשמה שאיתה אני ככה נכלל כדי לגלות את התכונה של ההשפעה והקבלה ושם לגלות את העולם העליון, אותו בו אסור לי לזלזל. ויתר על כן, מה שהבורא מראה לנו בחברים, אנחנו חייבים להבין שאנחנו רואים את זה ממנו. מתי יהיה לנו שיעור על אין עוד מלבדו?
מחר.
מחר. מחר השיעור הראשון. בסדר? שם נמשיך. בבקשה.
שלום. שאלה על הציור הראשון שציירת, זה עם השלושת הקווים?
אהבת אותו.
כן.
זה כן?
זה מאוד יפה. לא, לא, הציור הבא.
הבא?
כן, אתה ציירת שאנחנו נזרקים או שמאלה או ימינה על ידי החץ השחור. לא, לא, בהחלט כן.
אני רואה כאן כל מיני פרצופים שאפשר לקרוא להם משלנו, אז לא יכול להיות שזה לא...
אתה אומר שאפשר להתקדם בקו האמצעי רק בעזרת הקבוצה, הקווים הכחולים האלה.
בטח, אלייך אחרת.
מה זה הקבוצה הזאת? זה גופים פיזיים או שזה יחס?
עדיף שזה יהיה גופים פיזיים, עדיף שבמסגרת חמשת החושים שלי אני אקלוט אותם. כאשר אנחנו נצא למדרגה הבאה, ואנחנו נהיה בדרגה הברורה, הכרתית של התקשרות רוחנית, אז למרחק לא יהיה לו שום משמעות. אנחנו יוצאים לשם לאיזשהו רובד, כמו שאומרים הפיזיקאים, שמעבר לזמן ומקום יש גם איזה שהם כוחות, איזה שהם עולמות, באמת ככה, מגיעים למחסום הזה ואומרים כן, יש משהו מעבר לזה. מה בדיוק? לא יודעים, כי נעלם את ההרגשה, נעלם את היכולת לחקור מה שיש שם. אצלנו לא. אם אנחנו יוצאים אל תוך אותו הרובד, אז לא חשוב לנו לא המרחק ולא, אז אני לא צריך לראות אף אחד. אני מרגיש כבר לפי הציור האחר הזה. או, זה. לפי הציור הזה. אז אני מרגיש את המבנה הפנימי של האדם, את ההשפעה שלו. וכיצד אני מחובר איתו בהשפעה הדדית יותר, פחות, זה לא חשוב. אנחנו כבר נמצאים ברובד אחר של התקשרות בינינו. אז המרחק הוא לא חשוב עבורי, ובכלל זה לא חשוב אם זה גבר או אישה או מבוגר, יכול להיות אפילו ילד, חסר חשיבות. אני מרגיש את הגלגולים הקודמים של המקובלים, הדורות הקודמים של המקובלים שנמצאים במערכת הזאת, שפיתחו את עצמם ונמצאים בתוך המערכת הזאת. יש לי הרגשה אחרת לגמרי, יש לי משקפיים אחרות.
אני אמשיך אם אפשר. לא ברור לי איך אני יכולה ואיך אני צריכה להתייחס לקבוצה הזאת. או שאני נזרקת לקו שמאל או לקו ימין, כל זה ביחס לקבוצה. אז בעצם היחס שלי בצורה איכותית משתנה כלפי אותם אנשים שאני קוראת להם קבוצה. איך אני יכולה להתייחס אליהם בשביל שהם יעזרו לי להתקדם בקו האמצעי? כי כשאני בקו שמאל, כמובן שאני רואה את הקבוצה בצורה שלילית, כן. אז איך אני צריכה לעבוד עם הקבוצה הזאת? לא ברור לי. איך הקבוצה מביאה אותי לקו האמצעי, אם אני בקו שמאל, או איך אני יכולה למדוד את היחס שלי, אני מבינה. אם זה יחס טוב שלי לקבוצה, זה קו ימין. אם היחס שלי רע לקבוצה, זה קו שמאל. אבל איך הקבוצה מובילה אותי לקו האמצעי?
צריך כל הזמן להשתוקק לזה. לשילוב שביניהם. כשזה רק זורק אותנו לצד ימין, זה גם לא טוב. ימין זה איזשהו אופוריה כזאת, זה האדם הוא מרחף באוויר. קורה ככה באמת ש... הוא ככה... נמצא עמום, אבל כתוצאה אנחנו, במיוחד זה קורה בהתחלה, על כתוצאה אנחנו עולים לאיזשהו רובד חדש, ואת, אני אפילו לא יודע איך להגיד את זה, מה אתם כל הזמן עוצרים אותי? אני לא אשם בזה שאני מסיים את השיעור, יש פה אנשים שיושבים כאן.
так вот мы выйдем на этот средний уровень.
אנחנו נצא למדרגה הזאת של מדרגת האיזון הזאת, זה יתרקם. צריך איכשהו לנסות יותר לעשות יותר סדנאות. בסדנאות, כאשר אתם דנים במצבים שלכם, לא פרטיים, כי אסור לדון במצבים הפרטיים של האדם, מה שאתה חווה באותו רגע, אלא בכללות, אז הופכים להיות יותר תקשורתיים, אז אתם מורגשים בחברים, ואני חושב שזה מה שצריך לעזור לצאת מהר יותר אל הקו האמצעי. אבל זה קשה, אני זוכר את עצמי, ואני באמת מבין את מה שאת מרגישה. צריך לתמוך זה בזה, להבין. כל זה כמובן יוצא מתוך אהבה. אנחנו לא במקרה נמצאים יחד, אספו אותנו לא במקרה. האדם בעולם הזה הוא לחלוטין שלול כל בחירה חופשית, אנחנו גם על זה נדבר. אנחנו כמו איזה שהם נמלים קטנות כאלה שאספו אותנו יחד ונותנים לנו את האפשרות הנכונה להתחיל להתחבר יחד בינינו כדי ליצור איזושהי מדרגה חדשה לגמרי, איזשהו קיום חדש לגמרי, איזושהי חברה חדשה לגמרי. ואט אט יותר ויותר אנשים מגיעים, ובמדרגה הבאה, לא במדרגת הקבלה, אלא במדרגת ההשפעה, הפאזה הבאה של האנושות, מה שאנחנו עכשיו מרגישים, וההכרה הזו של מה שאנחנו עוברים, זה צריך לתמוך בנו. הקבוצה, רק זה. אנשים כל הזמן צריכים להיות ביתר קשר ביניהם בכדי לשמר את האיזון. הקבוצה עצמה כל הזמן צריכה להיות בקו אמצעי, ואם הוא ככה לאן שהוא נוטה, זה טוב מאוד, הוא נותן את החלק שלו, וזה מביא עוד יותר מעלה את הקו האמצעי. אז אם הבנתי נכון, אז אצלנו בקבוצה, אם יש לנו איזשהו חוסר הבנה, איזשהו משהו, איזה סכסוך, אנחנו מנסים איכשהו להביא את זה בסדנה?
בהכרח, אפילו אין על מה לדבר פה. אם יש חילוקי דעות, בטח, אם יש חילוקי דעות, הכל מתחיל רק מסדנה. ורק בסוף הסדנה, כשאתם תתחממו, תרגישו אחד את השני, גם על שאלות קצת יותר חיצוניות, כן? אחרי זה אתם כבר צריכים להתחיל לברר ביניכם את הבעיות שלכם, ולא את כל הבעיות, לקחת בעיה אחת, שתיים, קצת, אחרי כמה ימים, עוד קצת.
ואם יש בעיה בין החלק של קבוצת נשים וקבוצת גברים, הם יכולים לדון בזה בסדנה משותפת?
חבר'ה, אני באמת לא מבין את זה. אני לא מבין איזה בעיות יכולות להיות בין גברים לנשים. לא, אני רציני לגמרי. מה? מה יכול להיות כאן? מה, לא ברור? לא ברור לנו שאנחנו יחד צריכים לעזור זה לזה? או לנשים, מה? יכול להיות שיש להם איזה דרישות קיצוניות?
העניין הוא בזה שנאמר, הגברים אומרים שהם לא מרגישים מאיתנו תמיכה.
בזה הם כן צודקים. כיוון שזה המטרה הכי חשובה של קבוצת נשים, ובלי זה גברים לא יצליחו להתקדם, ורק נשים באמת במצב הייחודי הפנימי שלהם של הנשמה מסוגלות לעשות את זה. התמיכה היא לא בזה שהוא לא יקפוץ לכל כיוון, כמו שאימא שתומכת מרגיעה את הילד, אתן צריכות לשחק את תפקיד האימא. לקבוצת גברים הם צריכים אימא. זה לא אישה. אישה, אני מפחד קצת מהמילה הזאת. הם צריכים משהו שיאזן אותם, יעצב אותם, יחליק את כל הקצוות. זה עבודת האישה.
בסערה לי אומרים שהיה היא בזה ששם לא שתפו כלים או לא צבו את הקירות במרכז.
צריכים לצבוע, לצבוע קירות, נשים, ברור, ברור. מה, באמת? כאלה סוגים של שאלות? כנראה הגברים שלכם הם מקובלים גדולים מאוד. בסדר, אנחנו נדון בשאלה הזאת. בואו נמשיך, מה יש? אני נורא מתנצל. עוד שאלה? אוקיי.
השאלה שלי, לא מזמן היה לנו כזה כנס, המרתון, וממש כל הכלי העולמי השתתף בזה, כולם לחלוטין, וכולם היו מאוד פעילים, ועלתה לי כזאת שאלה, אנחנו רוצים גם כן לעשות את הצעד הזה בהתאם למרתון הזה שהיה מוקדש לבניין החדש שלנו, האם אתה תוכל לספר לנו מה קורה, מה המצב עם הבניין החדש שלנו, פלוסים, מינוסים, איך אנחנו יכולים לעזור בזה בכנס?
אני מצטער, זה ייקח לפחות 5 דקות. הבעיה, ובאמת יש לנו בעיה גדולה, כמובן היא באה מלמעלה, אבל עדיין היא נופלת עלינו. אנחנו צריכים לעזוב את הבניין הזה שלנו, כי את הבניין הזה יהרסו, ויש לנו מכבי אש, ועוד כל מיני חברת חשמל יש להם. בקיצור, זה בלתי אפשרי. אנחנו יכולים להיות מנותקים, אנחנו יכולים לבוא באיזה בוקר ולראות פתק שאסור להיכנס לבית הזה, לבניין. אנחנו מאוד חוששים מכזאת אופציה, כי רק להוציא מכשור, למצוא בניין, יכול לעבור הרבה זמן, במיוחד עם האיטיות של ההתנהלות המקומית שלנו, חודשים. יש בניין שאפשר לרכוש, שנחשב לזול, הוא בערך זול ב-30% או 40% אפילו מהמחיר שלו, כמו שהוא היה אמור לעלות, ואנחנו כבר נכנסנו לתהליך של הקנייה של הבניין, ולא הייתה לנו ברירה, ממש נזרקנו לתוך המים העמוקים האלה. אתם יודעים שיש אנשים שהבטיחו, וגם אנחנו אספנו כסף גדול, איזה 3 מיליונים, נראה לי, 3 מיליון דולר. חסר לנו עוד, היה לנו גם חסכונות משלנו, מזה שכל חודש אנחנו במיוחד שמנו בצד קצת כסף, אולי 1,200,000. וחסר עוד איזה 1.5 מיליון. בתנאי שהאנשים האלה שהבטיחו ועוד לא נתנו, הם כן השתתפו ויתנו. זהו, אם הכל יהיה בסדר, והיינו רוצים להאמין בזה, כיוון שכל זה, אתם יודעים, תלוי באוויר, אז אנחנו נוכל לעבור בצורה חלקה. אני אראה לכם, הבאתי איתי אלבום גדול של הבניין הזה, יש שם חלל ענק, 1,700 מטר, יש בכל הקומות, ששם נוכל לקבל אנשים, אפשר לעשות שם מין אכסניה כזאת לאנשים שמגיעים לסטאז' או להתארח, שתוכלו להתארח אצלנו בחינם ותוכלו לעבוד ולחיות שם, להתבשל קצת בתוכנו. באמת, אנחנו נשתדל לעשות אותו ככה. והעיקר שאנחנו נוכל לעשות שם מרכז קשר ושידור טוב, עם שיעורים, עם סטודיו, יצירת קליפים, שם יש את התנאים לכל זה. ואנחנו גם ניפטר מהסכנה הזאת שיכולים לסגור אותנו כל יום. אנחנו משלמים קנסות גדולים, ואנחנו לא יודעים איך להתחמק מכל הפקידים המקומיים. אני מקווה שכל זה יתאפשר, למרות שעדיין חסר עוד כמה מיליונים, אבל אני מקווה שאנחנו נצליח.
איך אנחנו יכולים ככה לתת רוח גבית, לנשוף חיים אל תוך הדבר הזה בכנס?
אני לא יודע, אני חושב שרוב החברים שלנו הם כבר השקיעו את כל הנשמה והלב והכיס שלהם, אני לא חושב שאפשר לבקש עוד מישהו. כמובן שיש עוד אנשים שכן יכולים, ואני מקווה שהם יעזרו. העניין הוא שלא לקנות את הבניין ולזכור אותו, זה הרבה יותר יקר, כי במהלך 10 שנים אתה מוציא כסף של הקנייה שלו, ו10 שנים זה לא הרבה זמן. וחוץ מזה, הנה, אנחנו נמצאים בבניין שלנו 10 שנים. אנחנו השקענו בו כזה מחיר בכל העיצוב הפנימי שלו, בסטודיו וכל החדרים. ממש חבל לעזוב אותו, כי אתה צריך לנתק את כל הקבלים, את כל המערכות, להרוס, חבל. אנחנו נצטרך כמעט 1.5 מיליון רק בשביל לעבור לבניין אחר, בשביל להעביר את כל הדברים האלה, אחרת לא היינו צריכים את זה. בקיצור, לזכור בניין אין טעם, חייבים אם יש אפשרות לקנות. לכן התחלנו לחשוב על זה. וחוץ מזה, אין בניין שמתאים לנו בהתאם לדרישות שלנו, שצריך אולם גדול וסטודיו ו... כל מה שאנחנו צריכים. אני מקווה שהכל יהיה בסדר בעזרתכם, ואני פונה בזה בכל החברים שלנו בעולם. ומי שיכול עוד, אני מבקש לעזור, בשביל שאנחנו כבר נוכל לראות עצמנו במקום החדש, מחכים לכם שם, נוכל להעביר שם כנסים גדולים. ל-2,000-3,000 איש אנחנו נוכל להעביר כנסים שם. כולל מחייה לרוב האנשים. בגדול זה מאוד משתלם ונוח לנו כמרכז העולמי שלנו. הכל יהיה בסדר, ועכשיו...
Послушай, послушай, ты не сердец, октаву единства высоты небес. Послушай, послушай, голос сердца, брат, мгновение и вечность унесет в лучах.